רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה, אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות, אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשערה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שפוי, כל מה שרציתם לדעת על מיסוי ואקטואליה, בהגשת שחר אלוני ואורן אלוני.
ערב טוב, ערב טוב, חזרנו אליכם אחרי תקופה לא קצרה של שבוע. מה העניינים, אורן?
מעולה, מעולה, מחזיקים מעמד, מה קורה?
וואלה, בסדר, אני יודע, יש לנו היום את המוזיקאי, האומן, יוצר התוכן, כוכב הרשת.
האיש עם השיער הארוך, אמר בקינה.
נתן סלומון. הוא שעשה לנו פה, נשמע דברים חדשים שלו, נשמע דברים יותר ישנים שלו, יהיה מעניין. בחור מעניין, הוא צבעוני מאוד.
כן, לגמרי, לגמרי.
לא, לא מתכוון לזה שהוא לבן. הוא צבעוני, הוא אדם צבעוני עם הרבה צבע. יש לו, כן, יהיה לנו באמת מעניין איתו. מה עבר עלינו השבוע?
תקשיב, בוא נגיד לך, מה, אתה לא תאמין מה עשה לי את הערב אתמול.
אני באופן עקרוני לא מאמין לך.
אני מדפדף, יושב ומדפדף לי בערוצים. התגלגלתי לערוץ 55. ומה הסיכוי שאתה תתרגש ממשחק כדורגל של קבוצה מקזחסטן? לא גדול במיוחד, נכון?
לא, ממש לא.
אבל אתמול היה משהו מעניין. היה מוקדמות ליגת אלופות. מי שמנצח עולה בעצם לליגת אלופות, בין קבוצה מקזחסטן, מאלמטי, לבין גלאסגו סלטיק, הקבוצה מסקוטלנד.
זה, איך קוראים לו שיחק בה?
הרבה שיחקו בה.
לא, לא, נו, רביבו, לא? שאני טועה.
לא, לא, לא. ברקוביץ שיחק בה, ו
ברקוביץ זה
ליאל אבדה שיחק בה עכשיו לאחרונה.
זאת הקבוצה שבעטו לו בראש?
לא, זה ווסטאם, אבל בואו, נמשיך. בקיצור, השורה התחתונה,
זה מה שאני זוכר מברקוביץ, בעיטה בראש.
סלטיק,
לא שאני אומר שמגיע לו, אבל אני זוכר רק את הבעיטה בראש ממנו.
אוקיי, סלטיק, בשורה התחתונה סלטיק, מה שרציתי להגיד, שאתמול היה משחק בין הקבוצה מקזחסטן לסלטיק, וסלטיק זה קבוצה שכבר מאז השביעי באוקטובר לקחה צד מאוד 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 בוטה לצד הפלסטיני, יש להם דגלי פלסטין בצורה מוגזמת בכל משחק, כל המשחק, כל היציאים שלהם מפוצצים בדגלי פלסטין כבר שנתיים, והם שיחקו נגד הקבוצה הזאת מקזחסטן, ובקבוצה הזאת יש שני ישראלים. ובסופו של דבר, אני אחסוך לכולם, 0-0 משעמם, פנדלים, אחד מהבועטים זה השחקן הישראלי אופרי ארד, כובש, סלטיק מודחת מגביע אירופה לאלופות, שעל כל הכסף הזה התבססה, והקבוצה מקזחסטן, עם שני הישראלים שלה, עולה.
מי זה שני הישראלים? בוא נתקיל אותך.
אופרי ארד ודן גלזר.
אנונימים.
יש להם איזה רקורד קצת בנבחרת ישראל וזה, אבל הם לא, אני לא חושב שהם...
מה, הם צעירים?
מהפותחים. כן, די.
מאיפה הם גדלו, אתה יודע?
אופרי ארד לדעתי מכבי חיפה, ודן גלזר במכבי תל אביב.
סבבה, כל זמן שזה לא הפועל תל אביב, אני איתם.
לא, אנחנו מפרגנים. תקשיב, כל עוד זה נגד סלטיק, זה, תשמע, זה היה אירוע מגניב לאללה אתמול.
כן, סבבה, אני אגיד לך מה אני מציע, תקן אותי אם אני טועה. אני מציע שנעבור רגע לפינת מיסוי, ואחר כך נשמע נעימה מאוד יפה של נתן סלומון, ולאחר מכן נעלה אותו לשידור, מה אתה אומר?
יאללה, איתך.
יאללה, סבבה. אז אנחנו נעבור לפינת המיסוי.
תמאס. רדיו סול סיואייר, הרדיו.
טוב, אז אנחנו עוד לא עברנו לפינת המיסוי, אנחנו נעבור לפינת המיסוי, אך. עכשיו.
ועכשיו, תכנון מס.
כן, אנחנו נדבר על החוק לצמצום השימוש במזומן. אז כמו שאתם יודעים, אנחנו כבר לא יכולים לשלם כל עסקה על כל העסקה במזומן, ויש מגבלות. כפי שמטיל עלינו החוק, אז נגיד בקצרה, בעסקה בין שני עסקים, שני עוסקים, התקרה היא 6,000 שח, זה התקרה שמעליה אי אפשר לשלם במזומן, כמעט מלא מה שאמרתי, זאת אומרת מעל 6,000 שח אפשר לשלם במזומן רק 10% ממחיר העסקה, עד 6,000 שח, זאת אומרת שאם העסקה הייתה 7,000 שח, אז 10% ממחיר העסקה זה 700 שח, אז אפשר לשלם, 700 זה פחות מ-6,000, ולכן אפשר יהיה לשלם רק 700 שח במחיר עסקה של 7,000. זה לגבי עסקה בין שני עוסקים, בוא נדבר על עסקה בין אנשים פרטיים. בעסקה בין אנשים פרטיים, התקרה היא שונה, והיא עומדת על 15,000 שח, וגם פה עד 10% מעל 15,000 שח, עד 10% אפשר לשלם במזומן, ועד 15,000 שח. בקניית רכב בין אנשים פרטיים, התקרה עומדת על 50,000 שח עם אותו מנגנון של 10%, ובקניית רכב מסוחר רכב או מחברה, התקרה עומדת על 11,000 שקלים לגבי רכבים, ועד פה פינת תכנון המס. אני איתך.
אז רגע, זאת אומרת, אם אני עכשיו רוצה לקנות, בן אדם פרטי רוצה לקנות מבן אדם פרטי, עד 7,000 שקלים? לא משנה מה הוא קונה.
6,000 שקלים.
6,000
שקלים. רגע, בן אדם פרטי, פרטי. כן, אנחנו לא מדברים על...
פרטיים,
לא עד 15,000 שקלים.
עד 15,000 שקלים.
כן.
אוקיי. שמה, מה, למה לא נגיד עד 18, עד 20?
היה צריך לחתוך את זה איפשהו.
אוקיי.
עושה הוא 15,000 שקלים. לדעתי זה בכלל סותר חוקי יסוד של... כאילו, בן אדם שם... לא מאמין...
בקטע שנגד הלבנת...
כן, כן, נגד הלבנת הון. אבל בן אדם לא מאמין במערכת הבנקאית. רוצה לשים את הכסף בבית, בבלטה. אסור לו. אסור לו.
לא, אבל יש סיבה שאסור לו. אסור לו לא בגלל שהם מגבילים לו את חופש הביטוי.
לא.
מגבילים לו את היכולת לעבוד על המדינה.
המנגנון של החוק הזה אומר בעצם, יש כמה גנבים במדינת ישראל. אז עכשיו, כולכם גנבים עד שלא יוכח לי אחרת.
לא, אבל זה לא...
זה המנגנון.
איך זה עובד במדינות אחרות, נגיד?
אני לא יודע, אני לא חושב שיש מגבלות דרקוניות כאלה. אני יכול להגיד לך עוד, אתן לך עוד דוגמה. למשל, במעם יש חוק של דיווח אחיד. מה זה אומר? זה אומר שאם אתה הגעת, עכשיו הם הורידו את התקרה ל-500,000 שח, 500,000 שח לשנה לעסק, הרבה מאוד עסקים עוברים את זה. 500,000 שקל לשנה, מחזור עסקי, זה לא הרבה. הרבה מאוד עסקים עוברים את זה, ואומרים, אם הגעתם למחזור הזה, בעצם אתם חייבים לדווח למעם, שים לב, לא בסכום, הרווח, הכנסתי 200 אלף שח החודש, 300 אלף שח החודש, לא. דווחו, חשבונית חשבונית, אחת אחת, עם המספר של, של הבן אדם שקיבל את החשבונית, עם המספר תעודת זהות שלו, או מספר עוסק, עם כל הנתונים בחשבונית, עם המספר הסמכת, עם התאריך, עם הסכום המדויק כמובן, תיצרו קובץ ואת הקובץ תשדרו למעם. זה ממש עבודת נמלים, מה שנקרא.
רגע, רגע.
בלתי אפשרי לעבוד בצורה כזאת.
כל הסופרים שאנחנו קונים, הם מרוויחים יותר מ-500 אלף שקלים.
כן, אבל שם זה בשיטה של מה שנקרא קופה רושמת, יש לך קופה רושמת. קופה רושמת מוחרגת מהעניין, כי זה לקוחות סוג של מזדמנים שבאים וקונים קנייה אחת, ומה שנקרא לא רואים אותם יותר. גם מפיקים את הקבלה מתוך הקופה הרושמת של הסופר.
אז אותו דבר גם מסעדות, אני מניח?
אני אתן לך עוד דבר.
רגע, אבל יש הרבה מקומות...
כן, כן, עם קופה רושמת. אז בקופה רושמת יש איזושהי החרגה. אבל אנשים שלא עובדים עם קופה רושמת, אלא מוצאים חשבוניות, צריכים לדווח אחת-אחת למעם, חשבונית-חשבונית.
כולל תעודת זהות של הלקוח.
כולל הכל.
מתי ביקשו מאיתנו תעודת זהות של הלקוח? אני לא זוכר.
כשאתה תעבוד, אם תרצה לקזז מהם, אם אתה עסק, תרצה לקזז מהם, יצטרכו גם להעביר, או שזה תעודת זהות, אם זה מספר עוסק, או שזה מספר חטפה, אם זה חברה, יצטרכו להעביר את זה. יש דבר נוסף גם, שמ-20 אלף שקל ומעלה, כל חשבונית, שים לב, אתה עכשיו עשית עסקה של 20 אלף שקל, לפני העסקה, אתה צריך לפנות למעם, דרך המערכת המקוונת, שלא תמיד עובדת במאה, לפנות למעם, לקבל ממעם מספר הסמכת, קוראים לזה מספר הקצאה, מספר מיוחד עם הרבה ספרות, המספר הזה צריך להיות מוטבע על החשבונית, זאת אומרת שאתה לא יכול להפיק חשבונית מעל 20 אלף באופן ידני כמו פעם, אתה צריך שזה יהיה מוטבע על החשבונית, זאת אומרת רק חשבונית דיגיטלית באמצעות תוכנה, והבן אדם שקיבל את החשבונית ולהזדקות על המעם, הוא צריך לרשום את המספר האסמכת הזה, שאותו בן אדם שהוציא את החשבונית קיבל ממעם. זאת אומרת, מעם בעצם סוג של מפיקים עבורך את החשבונית. שזה גם עזוי. זאת אומרת, אני מבין שזה רוצים להילחם באומן השחור, וחשבוניות פיקטיביות, אבל זה אבסורד. הכמות העבודה הלא פרופורציונלית שהם מטילים על אנשים כדי לתפוס את העבריינים,
זה לא כדי לתפוס את העבריינים.
היא לא נורמלית.
למנוע מהעבריינים.
כן, בסדר, ולתפוס אם יש. יש ותופסים. אבל עוד פעם אני אומר, זאת אומרת, הם הופכים את העסק, את בעל העסק, לשוטר. בעצם הוא השוטר. הוא זה שצריך לוודא שמעם מקזז, שמקזזים את המעם, אז יש מספר חשבונית ומספר תעודת זהות ומספר, כאילו, כמות העבודה, לא רק שרואה חשבון ויועצי מס, אלא גם שהעוסקים עצמם עובדים למען מעם, היא מטורפת, בזמן שאין שום סיבה שבכלל מעם יעבור מיד ליד בעסקה בין שני עוסקים. כי תחשוב, מה קורה? נגיד, אתה עסק, אני עסק. אני מכרתי לך, בסדר? מוצר מסוים, אני הוצאתי לך חשבונית. לחשבונית הוספתי מעם. אתה שילמת לי יותר ממחיר שסיכמנו את המעם.
ואני מתכזז.
אתה מתכזז ממעם, זאת אומרת, שבכיסך יצא בדיוק הסכום שרצית שיצא, כי אתה מקבל חזרת המעם, ואני לוקח את המעם שהעברת לי ומעביר אותו למעם. אז בשביל מה כל העסקה הסיבובית? הרי אני משלם למעם, מעם משלם לך. מעם יצא לא מורווח, לא מופסד. נכון? אנחנו שסיכמנו, נגיד, על עסקה של 1,000 שקל פלוס מעם 1,180, אתה הוספת עוד 180, אני לקחתי את ה-180, העברתי למעם. זאת אומרת, מכיסך יצא 1,000, לכיסי נכנס 1,000.
יש תקופה של זמן שבו
הכסף... לא על זה מדברים.
שבו הכסף נמצא אצל
מעם. נכון, אבל לא על זה מדברים. זה לא הרווח הגדול במעם. עכשיו, מעם לא מרוויח, לא מפסיד. אתה לא מרוויח, לא מפסיד. אני לא מרוויח. אז למה לא להגיד שבין שני עסקים...
אין מעם.
אין מעם.
למה?
מעם אפס. אתה לא מוסיף לי מעם, אני לא מעביר את המעם למעם, וסגרנו עניין.
למה באמת?
כי במעם הם מנצלים את זה שיכול להיות תקלות, יכול להיות מצב שאני יוציא חשבונית, ואתה תשכח להתכזז עליה במעם. יכול להיות שאני יוציא חשבונית, אני לא מדבר על שני...
לא יכול להיות, כנראה זה קורה.
אני, יכול להיות. אני לא מדבר על אנשים, על עסק ואדם פרטי, אני מדבר על בין שני עסקים. כי לשלם, ברור. לשלם למעם, מס עסקאות זה נקרא, זה חובה חוקית. לקזז ממעמס תשומות על ההוצאות, זה זכות, זה לא חובה.
נו, אז
אתה אבל יכול לקזז, אתה יכול אבל שלא לקזז.
זה מאוד הגיוני.
לא, אבל מעם, יש גם הגבלה, גם בחקיקה שאומרת, שאם אתה לא דרשת את ה אם אתה לא שילמת את המעם על החשבונית, אני, כאחד שקיבל ממך את החשבונית, לא יכול לקזז את המעם על ההוצאה. עכשיו, מה קשור? אני שילמתי לך את המעם, אני עכשיו הולך לבדוק אותך אם אתה שילמת מעם או לא, ואם שילמת מעם, אולי שילמת מעם על החשבונית הזאת, ולא שילמת על חשבונית אחרת, איך ממה הם יודעים דווקא לחשבונית הזאת אבל לייחס את אבל מה ששילמת?
אבל הנה אתה הסברת בדיוק למה מעם עושה את זה.
זה אחת הסיבות.
מספיק שאחוז אחד.
זה אחת הסיבות,
לא
כן,
יבקש את המעם חזרה.
אבל האבסורד הוא שמעם קושר בין ההכנסה להוצאה, שזה אבסורד לא נורמלי, זה האבסורד.
רגע, אבל מספיק שאתה יודע מה? לא רק אחוז, חצי אחוז, לא ידרוש את המעם חזרה. אתה מדבר על מיליונים ברמה מטורפת.
מאות מיליונים, נו, כן.
אז מה רע?
לא רע.
אז בוא נגיד שמדינת ישראל מרוויחה לכיסה.
זה לא, זה, מעם לא עושה את כספו, מעם לא עושה את כספו בצורה
לא, זה לא מעט.
לא תקינה.
למה?
אבל
תקינה וחצי.
רגע. אבל מה שאני אומר, כמות הבירוקרטיה שהם מטילים על האזרחים, סלש רואי חשבון, סלש יועצי מס, היא לא נתפסת, היא הזויה, והיא טובה רק לגוף אחד, למעם.
נכון.
אז בוא נשמע נעימה של נתן סלומון, מוזיקאי, יוצר תוכן וכוכב רשת, ואנחנו מיד בסיומה נעלה אותו לשיחה. איזה יופי, איזה יופי, תענוג, ממש תענוג. ואיתנו על הקו נתן סלומון, מוזיקאי, יוצר תוכן, כוכב רשת. שלום לך נתן.
אהלן, מה העניינים? תודה ששמת את הקטע.
נפלא, וואי, קטע מהמם. איזה הבנתי שזה קטע חדש.
אני עכשיו סיימתי להקליט אלבום שאני מנגן את כל הכלים, אבל אני הסטייל של מה שעשיתי הפעם זה מוזיקה שנקראת סרף רוק. סרף רוק. זה הסגנון שהיה ידוע בשנות ה-60, זה אלבום ממש רטרו, אתה יודע מה הקטע הסרפוק הכי מפורסם? הקטע שמופיע בספרות זולה. זה הסטייל.
אוי, איזה יופי.
ריברב וגיטרה חשמלית של פעם.
אוי, מאמר, אתה באמת מנגן את כל הכלים שם?
כן, באלבום הזה אמרתי לעצמי, די, אני לא יכול כבר לעבוד עם אנשים, אין לי כוח. אני טייפתי ואמרתי, אני אעשה את הכל לבד.
אמרת שאתה לא יכול לעבוד עם אנשים או לא יכול לעבוד עם שמאלנים? מה, אתה מאוד, גם אתה מאותם האומנים שמשלמים מחיר יקר לאותם ימנים?
לא, לא, תשמע, קודם כל, אני לא שהייתי שמאלני והתפקחתי, אני ימני הרבה הרבה שנים.
כן, אתה באת מבית רוויזיוניסטי?
לא, לא, ממש לא, אני ילד טוב חיפה, נולדתי בחיפה והייתי שמאלני כל החיים. אם מדברים על פוליטיקה, נדמה לי שזה היה בשנת 2000 שהיה, זה נורא שאנחנו מדברים על זה ברדיו ועושים מוזיקה וגם מדברים על דבר, היה את הלינץ' הזה ברמאללה, ששני חיילי מילואים נכנסו, והוא יצא עם הידיים עם אדם.
נכון, נכון. מזעזע.
שם נגמר הסיפור של ההדה למאבק הפלסטיני.
כן, גם אני מכיר אנשים שהתפקחו מאותו אירוע.
מה זה מכיר אנשים? אני יכול להעיד שאשתי הייתה בדיוק עד לאותה שלב מאמינה גדולה בשלום, ואז היא הבינה, היא מאמינה גדולה היום במציאות.
בדיוק, זאת אומרת, פתאום, זה היה משהו, פתאום הבנתי שזה לא פוליטיקה, וזה לא הסכמים, וזה לא חתימות, אלא זה ביולוגיה, כימיה.
כן, האמת, שלי, אני גם כן תופס את הראש ולפעמים אומר, אחרי השביעי לאוקטובר, מה עוד צריך לקרות שהאנשים האלה יבינו איפה הם חיים? וזה לא קורה.
לא, אני אגיד לך, אני חושב
חלקם מתפקח.
אני חושב, קודם כל אני לא יודע אם המילה הזו מתפקח היא כל כך טובה, אבל זה המילה הכי, כי את יודע מה כן, כי זה להתפקח בעצם מהשליות. ונכון שלכולנו היו אשליות, לא לכולנו, להרבה אנשים היו אשליות של שלום, אבל אני חושב שאנשים שהם נגיד שמאלנים או שהם חושבים שמאל, אז זה קשה לשנות את הדעה שלך, כי אתה מגדיר את עצמך קצת לפי הדעה שלך, ואם אתה נגיד שמאל או שמאל פרוגרסיבי אפילו, ויש לך שאיפות לשלום עולמי ולדברים טובים ולצדק ודברים כאלה שהם פנטזיות, אז אתה מרגיש שאתה נורא טוב כי אתה חושב טוב. ואז פתאום אתה מגלה שאנשים שחשבת שהם טובים ואפשר לעשות איתם שלום, הם מתבררים כסוג של שטן, אז מה יצא? אתה בעצם ישרה, אז אתה לא יכול לעמוד בזה ואתה...
אתה חושב שזה מה שמאפיין את השמאל בישראל, שהם חושבים שהם אנשים טובים גם... גם אחרי שהם, חלקם לפחות, קוראים למשל לרצח ראש ממשלה, או לתלות את הילדים שלו על עץ, הם באמת מאמינים שהם אנשים טובים?
אני חושב שאנשים שחושבים ככה, אני חושב שקודם כל כן, שמע, אני רואה עכשיו, אני רואה כיתה ארכיון, שאתה רואה אנשים צועקים, עמי דרור, שהוא פעיל מחא ידוע, הוא צועק, הוא שטן! כן. הוא שטן על נתניה. עכשיו, אתה רואה את הדברים האלה, אז זה די מטורף. אז אני חושב שהאנשים האלה הם הגיעו למצב שהשמאל נהיה מאוד מאוד קיצוני. והשמאל, תראה, נשבר כל הקטע של השלום, אז מה נשאר להם? רק נתניהו. נגד מי הם ייצאו? הכל נהיה פתאום רק נתניהו. אני לא ראיתי דבר כזה בחיים, זה ממש פסיכוזה המונית.
כן, חשוב גם לזכור שנתניהו זה המנהיג הימני התורן. הרי כל מנהיג ימני חזק שהיה עומד בראשות המפלגה הימנית הגדולה ביותר, היה סופג בשלב כזה או אחר, ודי מהר יחסית, את אותה ביקורת ואת אותם קיתונות של שנאה מול ה...
אתה צודק, אבל אני חושב שנתניהו זה יוצא דופן, כי נתניהו הגיע מהאליטה, הוא בעצם בא מירושלים, משפחה משכילה, כן. ובעצם, וגם הוא כזה, ואח שלו ויוני, אז בעצם הם הגיעו מהאליטה, ובשביל האליטה הם כאילו בגדו באליטה, אז מאוד צונים אותו. עכשיו, תכלס, הוא מוביל את הימין בצורה מדהימה, הוא ניהל את המלחמה הטוב, מה שקורה זה שהם צונים אותו, כי הוא פשוט מצליח להוביל את הימין. הימין זה הרבה אנשים מהפריפריה, הרבה מזרחים, אני חושב שהשמאל הוא מאוד מאוד גזעני, אני אפילו לא רוצה להגיד בעומק של זה, אבל זה רק העטיפה שבאמת לקחו, אנחנו יודעים את זה, לקחו לי את המדינה וכולי, הם לא מתביישים להגיד את זה, והם רוצים להישאר בשלטון.
מעניין שאמרת שהשמאל הוא גזעני, כי בעצם הרמת לי להנחתה, כי הימין למשל, שים לב שכל מנהיגי הימין לדורותיהם, מההתחלה, מהמהפך של מנחם בגין, ועד היום שיש לנו את נתניהו, כולם היו אשכנזים. ורוב, ורוב הבוחרי הימין הם מזרחיים, מה שמראה שבעצם בקרב המזרחיים, הבוחרים של הליכוד, אין באמת חשיבות אם אתה אשכנזי או שאתה מזרחי, מספיק שאתה טוב, ואתה טוב מאוד צודק. במקרה הזה, אז אנחנו מצביעים לך.
אתה צודק, ועוד, זה יפה, זו הבחנה מאוד יפה, אני חושב שגם בימין, הימין רואה את השמאל כאנשים שהם טועים, שהם עושים שגיאה, הם חושבים לא טוב, השמאל, כשהוא מסתכל על הימין, אין לנו זכות קיום בשבילם, הם כאילו רוצים למחות אותנו, זה מטורף.
כן, לקחו לנו את המדינה, של אבא שלהם.
לגמרי, לגמרי, והמדינה היא של כולם, שמע, תראה, אני יכול להבין שאדם שהיה טייס מסוקים ויושב על פנסיה תקציבית שמנה, והוא תמיד היה שמאלני, כי הוא בא מבית כזה, והוא חכם, והוא נבון, והוא... אז בעצם הוא אומר, רגע, איך זה יכול להיות שהבחור הזה שגר בפריפריה שם, שיש לו, שעובד בתור עבודה שחורה, איך זה יכול להיות שהוא מצביע כמוני? מה זה פה? אני הרי יודע הרבה יותר טוב מה טוב לו. בואו נזיז את הדמוקרטיה השנייה לצדדים.
השמאל גם יודע יותר טוב מהערבים מה טוב להם. זאת אומרת, הם יודעים. אז זה שהערבים עצמם אומרים...
מי יודע לפרשן את הערבים יותר טוב מהשמאל?
הם גם לא מקשיבים, אבל המילים. זאת אומרת, כשערפאת אמר, כשחזר מהסכמי אוסלו, דיבר נגד הסכמי אוסלו, ואיץ פיגועים וכולי, אז השמאל, הוא מדבר ככה לצרכים פנימיים שלו. הוא לא באמת מתכוון לזה, זאת אומרת, הם יודעים יותר טוב למה הוא מתכוון.
כן, הוא לא מתכוון לזה, זה נורא ואין, זה כמו שמישהו מרביץ לאשתו, הוא לא ירצח אותה, הוא אוהב אותה. אבל אתה יודע, זה מדהים מה שאתה אומר, כי אני זוכר שהכרתי מישהו שהיה יועץ אסטרטגי של רבין בזמנו, ואמרתי לו, למה ערפאת מדבר ככה? הרי יש הסכם שלום. אז הוא אמר לי, תראה, אני מכיר את ערפאת, וערפאת אמר לי אישית, שאם אני לא אגיד את זה, שומרי הראש שלי ירצחו אותי. אז אתה יודע מה, נגיד זה נכון, אז שכבר יעשו, אתה ראית את שובר שורות?
אה, בטח.
אני חושב שכל הטוקו וכל האנשים שם, סוחרי סמים בקרטל במקסיקו, המילה שלהם שווה הרבה יותר מהמילה של ערפאת ושל כל המנהיגים הפלסטינים.
כן, וגם יאמר לגנותו של ערפאת, שעד עכשיו אנחנו מחכים שישנה את הסעיף באמנה הפלסטינית שקוראת להשמדת ישראל, והוא לא שינה את זה.
למה שהוא ישנה את זה?
זה היה תנאי להסכמי אוסלו.
למה שהוא ישנה את זה? זה בדיוק העניין.
למה שהוא ישנה באמת?
הם מאוד נאמנים לדרך שלהם.
בדיוק, הם נאמנים, זה אנחנו הבעיה.
זה שאנחנו לא רואים את זה, זה בעיה שלך, אבל הם גם לא מסתירים את זה.
כן,
לא מסתירים את זה, ויש איזה קטע עם השמאל שהוא יותר שונא את הימנים והמזרחים מאשר את הערבים. זאת אומרת, אנחנו האויב, נתניהו, אני היום הוצאתי פוסט שאני מוריד כל מיני בדרך, באבן גבירול, אני רואה מלא מדבקות, מדבקות, כן. מדבקות, אתה הראש, שטויות וזה, אני מוריד אותם, ותשמע, הכמויות של המדבקות האלה, וואו, זאת, עכשיו הוא האויב, נתניהו האויב, לא החמאס.
כן, כן, הם אומרים את זה בריש גלי.
תשמע משהו הרבה יותר מעצבן מזה, כשאתה רואה עכשיו סטיקר ששביעי באוקטובר לא נשכח ולא נסלח, למי מתכוונים? לחמאס?
לא לרונן בר.
לחמאס?
לא לרונן בר.
גם לא לבר. אתה צודק.
זה מדהים, כי אם אני הייתי עכשיו שם על הרכב שלי, שביעי באוקטובר לא נשכח ולא נסלח, הייתי מתייחס לחמאס. ברור, לא? אז לא. הקונוטציה עכשיו הם הפכו את השביעי באוקטובר, זה לא החמאס. השביעי באוקטובר זה ביבי.
כן, ואז אומרים, למה הוא לא... עכשיו תראה, הרי אנחנו יודעים שאם לפני השביעי באוקטובר נתניהו היה עושה ניסיון להקות בעזה, הטייסים היו נשכבים באיילון על הכביש ולא מוכנים לטוס.
אחרי השביעי באוקטובר הם לא רצו לעלות למטוסים, אז לפני? יש... אני שמעתי זה, שמעתי במו אוזניי, זה טייס, לא טייס, זאת אומרת, מנסים להקפיץ מסוקים לאוויר בשביעי לאוקטובר, ואותו אדם שהיה אמון על הקפצת המטוסים, אומר, תשמע, יש לי בעיה, אני לא מצליח לשכנע אותם לעלות על המטוס.
תשמע, זה אני צריך לחכות, כי יש פה דברים שאני באמת לא יודע, אז אני יכול לדבר רק על מה שאני פחות או יותר יודע, ונניח, אני מבין שיש כל מיני דברים כאלה, יש אפילו מרוב שזה מטורף, אנשים חושבים על כל מיני קונספירציות, אני לא נכנס לזה, כי אני עקרונית, אני מנסה, אני ימני, אני פסיכופת, אבל אני עדיין מנסה כמה שיותר להיצמת לעובדות שאני יודע. אז באמת, אני לא יודע, ואני לא רוצה אפילו לחשוב על זה, כי...
העובדות כל כך הזויות, שעדיף להיצמת לעובדות, זה מספיק הזוי גם ככה.
נכון.
כן, זה באמת ההבדל בין ימין לשמאל. הימנים מצמדים לעובדות, השמאל לא נותן לעובדות להפריע לו לקבל החלטה.
זה לא עוזר לנו יותר מדי.
ממש לא, זה די מדהים. אני רואה את זה גם בוויכוחים עם חברים, שאתה אומר, טוב, אז תביא לי עובדות, או לדברים שאתה אומר, או אני מראה עובדות, הם לא מוכנים לראות אותם. אתה יודע שבמאה ה-16 קורטז הכובש כבש את דרום אמריקה, הוא בא מספרד, והסיפור מספר שהאינדיאנים שהיו בדרום אמריקה ראו את הצי של המלחמה מגיע באופק, אבל הם בעצם לא ראו את זה, כי זה היה מין סוג של מכשירים ואוניות שהם לא יכלו לעכל את מה שהם רואים. זה היה טכנולוגיה משהו אחר לגמרי. אז יש אגדה אורבנית שאומרת שהם בעצם לא ראו את זה אפילו. הם לא יכלו היו לראות את האוניות האלה. ככה זה השמאל, אתה מראה לו עובדות, הם לא יכולים לראות את זה.
לא, הם לא, זה משהו עזוי, תשמע, אתה כאילו, אתה יודע, יש סיפור על, לא יודע אם אתה מכיר את זה, על ימני ושמאלני שהולכים לטיול באפריקה, הימני מסתכל על איזה חיה יפה ואומר, וואי, איזה ציפור מהממת, השמאלני אומר לו, מה, השתגעת, זה זברה. אז הוא אומר לו, לא, יש לה כנפיים, זה ציפור. אז השמאלני אומר לו, לא, יש לה פסים שחור לבן, זה זברה. אז החליטו לזרוק אבן ולראות, אם זה יעוף, זה ציפור, אם זה ידהר, זה זברה. זרקו אבן. הציפור פרסה כנפיים ואפה, הימני אומר לו, אמרתי לך זה ציפור. אז השמאלני אומר לו, וואלה, פעם ראשונה אני רואה זברה אפה. זה לא מפריע להם לקבל החלטות, זה פשוט לא אמיתי.
אבל איך, בעומק, עכשיו תן לי, נראה אותך עכשיו, תביא לי, תגיד לי עכשיו למה. תגיד לי למה, 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 מה העומק של זה, מה עומד בעומק, למה זה?
זה שאלה, זה באמת שאלה.
באמת, אני אומר למה, אני חושב שאני יודע פחות או יותר למה.
אני חושב שצריך יותר...
הקושי הגדול של השמאלנים זה בדרך כלל מקטע כשאתה מתקיל אותם, כשאתה שואל אותם מה זה אומר, למה, כשאתה שואל למה, כשאתה שואל למה, הם מתעצבנים.
או בתן דוגמה. בתן דוגמה...
גם בלי דוגמה.
לא, למה? הרפורמה המשפטית וכולי, מסכן את הדמוקרטיה. תן דוגמה.
צמד המילים, ביבי מושחת. אוקיי?
לא, אבל אז הם אומרים, אבל יש תמיד את התשובה הזאת, הם אומרים, תראה, אני חושב שצריכים לעשות איזושהי רפורמה, אני לא אומר שלא, אבל לא ככה. עכשיו, מה זה הרפורמה? בהתחלה היה קורונה, אחרי זה, מה היה עוד הרפורמה?
לפני זה היה בלפור, מפגיני בלפור.
בדיוק, אני אומר, כל פעם אני...
המתווה הגז, להשאיר את הגז באדמה.
אתה רואה את המפגינים עם המגפון, עוד יש לו על הרפורמה, אתה אומר, רגע, אבל עכשיו אתה עם החטופים, נכון, הוא מוריד את המדבקה. הם הרי, זה לא...
אבל כשהם שואלים, כשהם אומרים, כן, אבל לא ככה, אז אני הרבה פעמים אומר להם, כן, אז הביקורת שלך היא על התוכנית שיווק של הרפורמה? על זה הלכת להפגין? על תוכנית השיווק?
כן.
הם עפו, לא, תראה, ההפגנות אנחנו יודעים בדיוק למה הם, כי רוצים להפיל את הימין באמת. והימין, אין מה לעשות, אנחנו הימין, אנחנו הרוב, אנחנו תמיד ננצח. אז מנסים באופן לא דמוקרטי להפיל את המשטר דרך הרחוב ודרך מעשת המשפט וכו'. זה ברור. אנחנו רואים את זה בעין בלתי מזוינת. אני אגיד לך מה, אתה יודע מה העומק? למה זה קורה?
אוקיי, מדוע?
בגלל שיש גופים, וזה נשמע לך בהתחלה הזוי, אבל זה הכל אמיתי. מה שקורה זה שכבר עשרות שנים יש תהליך של ניסיון לחתור תחת יסודות המדינה. למשל, אתה לוקח גוף ביון כמו הקגב, אז זה לא שהם כולם שם עושים מרעילים ופוצצים קשרים. יש את ה10% שעושה את זה, 90% זה איך אתה משדר, איך אתה... משגע לאויב את הראש, איך אתה מסובב לו את הראש שלא ידע מאיפה הוא בא ומאיפה אתה הולך. הניצחון הכי גדול במלחמה, אמר איזה סונצו לפני 2500 שנה, הוא היה אסטרטג סיני. הניצחון הכי גדול במלחמה הוא לנצח בלי קרב, בלי דם, לא בשדה הקרב, אלא בתודעה. אתה מסובב לאויב את הראש שהוא לא ידע מאיפה הוא בא. פה הרוח הישראלית, זה הדבר הכי חשוב שהיה לעם שלנו, ובכל המלחמות ניצחנו בזכות הרוח הישראלית קודם כל.
לגמרי.
אם אתה שובר את הרוח הישראלית, אתה יכול, לא הצליחו, אתה יכול לנסות, איך הם עושים את זה? דרך התקשורת, דרך מערכת החינוך, דרך השירה, דרך התרבות, דרך התיאטרון, דרך הקולנוע, דרך בקולנוע מראים חיילים ישראלים במחסומים, איך מציגים אותנו רע, איך דוד גרוסמן מציג את הישראלים.
אין סרט אחד שאתה יכול להגיד לי? אין סרט אחד שאתה יכול להגיד לי שהחייל הישראלי הוא הדמות הטובה.
שהוא יוצא טוב.
שהוא יוצא כן. טוב.
אשכרה.
אולי נכון, גבעת נכון. חלפון. אני חושב שזה הסרט, וגם שם הוא יוצא די אבסורד.
הוא יוצא דביל.
כן, כן, אבל לפחות הוא לא יוצא רע.
אתה יודע מה, אבל הוא יוצא טמבל באמת, אתה צודק, אבל... איך מראים חיילים בקולנוע, בספרות, בזה, רעים, 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 אגב, זה לא רק אצלנו, זה גם בארצות הברית. אני לא ראיתי באמת סרט אקשן ישראלי, שיש שם חיילים, אחלה חיילים, שמטפלים בערבים, ואחרי כן יגידו, אוי ואבוי, תראה איך הוא מציג את הערבים.
ממש,
ממש. תשים לב בסרט הבופור, את מי אתה לא רואה שם בכלל? בשום סצנה. את מי אתה לא רואה בבופור?
את האויב.
את הערבים.
יפה.
מי יורה עליהם?
נכון.
מישהו. מישהו יורה, יש פצצות, הן מוטלות מהשמיים. אתה לא רואה ערבי אחד, אתה לא רואה חייל אחד, אתה לא רואה חיזבאללה אחד, כלום.
והסרט הוא אנטי מלחמתי בעצם. אגב, קראתי את הספר והספר הוא סבבה. אני אגיד לך משהו, הדבר הזה קורה כבר עשרות שנים, וכשאתה רואה את התורה דני קושמר או גיא פלג או דרוקר, זה כבר הגיע לטירוף. זאת אומרת, דרך אגב, אם לא היה ביבי, ממה הם היו חיים, אני שואל את עצמי לפעמים.
יש מספיק חיילים להכפיש.
לא, 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 היה ביבי 2, יהיה ביבי 3 ויהיה ביבי 4.
כן.
אני מזכיר, אם אתה רוצה,
כן, כן, כן.
אם אנחנו רוצים לראות...
גם על בגין נאמרו דברים קשים, גם על שמיר.
בגין, אם תלכו אחורה בגוגל, תעשו הסתה בגין, שתי מילים, הסתה בגין, ואתה תראה, בגין יש לך בגיניזם, יש לך קריקטורות שמראות את בגין...
רוצח.
זורק סכינים על גברת, כשהגברת היא הדמוקרטיה, והוא צועק לה, אל תזוזי, לא יקרה לך כלום או משהו כזה. הסכנה, סכנה, ויש ממש אמירות כאלה של בגין סכנה לדמוקרטיה, יש קריקטורה של בגין וונטד, מדבר יידיש ופולנית, מסוכן מאוד לדמוקרטיה. אין ספור של דוגמאות של פשוט ההבדל בין בגין לביבי לשמיר.
האמת שאם תלך, זו ז'בוטינסקי.
לא, זה הזמן, זה הזמן. ביבי פשוט נשאר באותו מקום הרבה זמן, מה שבגין לא הצליח.
כן.
זה הכל.
אז השנאה הולכת ומתגברת.
אז השנאה הלכה והתגברה.
כן.
אז קודם כל, עדיין לא הצליחו לשבור אותנו, ואני אגיד לך משהו, יש פשוט אנחנו, אני מצאתי רעיון של בני פלד, הוא היה מפקד חיל האוויר ב-73.
כן.
הוא אומר משהו כזה, הוא אומר, מה שאמרתי קודם, הוא אומר את זה ככה, אויבינו הצליחו לגלות שהרוח הישראלית היא כלי הנשק הכי חזק שלנו, והם מנסים לשבור את הרוח הישראלית, הוא אומר דרך השירה, המחזאות הוא אומר, ומערכת החינוך, והוא כל כך צודק, ובעצם אם אתה מסתכל ואתה מגיע היום להפגנות הפסיכוזה ששורפים את דורות באיילון, הוא אומר, האויב יכול לנסות לטוע בנו שבר ופסיכוזה, ככה הוא מגדיר את זה ב-73. ואתה רואה היום תמונות של איילון, אתה אומר, כן, הנה הם הצליחו, הם אשכרה הצליחו לעשות לנו את הפסיכוזה הזאת, לשגע אותם, תראה, גם באוניברסיטה, פעם אנשים היו מרצים, הם היו ציונים בכל התחומים הרומנים. היום הם אנטי-ציונים או פוסט-ציונים, איך שנקרא לזה, ועל הברכיים שלהם התחנכו תורות שלמים של אנשי רדיו וטלוויזיה וכו'.
בהחלט.
וככה, ומחדירים את הרעל הזה עמוק עמוק. היום למזלנו יש רשתות חברתיות. ולא יודע אם אתם שמתם לב, ברשתות החברתיות הימין עולה חזק מאוד. למשל אני, כן? החיים שלי מאוד ימניים, אבל יש עוד אנשים.
שתדע שאף אחד לא היה מכיר אותך אלמלא הרשתות החברתיות, אלמלא ערוץ 14, אלמלא גלי ישראל, שנותנים פייט נהדר, אף אחד לא יודע. זאת אומרת, לפני 20 שנה אתה היית אנונימי.
לגמרי, יפה אמרת, יפה אמרת, ואני אתן לך עוד, אז עשיתי את בית הבובות, את כל הליינים המפורסמים של הגיטרות באלבום הראשון, ואת כל העיבודים, שאנשים עד היום זה נכס צאן ברזל, כן. תמידי גיטרה לומדים את זה, אבל הפרסום שקיבלתי היום הוא הרבה יותר גדול, אני פשוט עושה את זה מהלב קודם כל, לא באתי להתפרסם, זה הכל בא מכאב ומכעס אמיתיים, ואם תשימו לב, ברשתות היום, יש כל מיני אנשים, סתם דוגמה, דנה בננה, מטורפת, כן. יש את תמיר שנייד, כוכב עולה, יש את הקוף, מכירים את הבבון?
לא.
יש איזה דמות, בבון, זה איזה בבון עם מסכה, שבונה, הוא מדבר, אתה... דברים מדהימים. היום החבר'ה הצעירים, תראה, צעירים היום לדעתי גם לא רואים את הערוצי 12 וכל התבלה האלה, אלא יותר מסתכלים ברשתות. הסכנה הכי גדולה היא בימי שישי שהם הולכים לאכול אצל ההורים, ואז ערוץ 12 פתוח,
כן, כן.
והם מקבלים את כל התעמולה הזאת לראש. צריך לשים לב לזה.
כן, אני אצלי, אני אוסר בסביבתי לראות. אני הלכתי לבית מלון שלא היה ערוץ 14, אתה לא יודע מה עשיתי להם שם.
אבל איך הסביבה שלך מקבלת, אם אתה ימני, איך מקבלים את זה?
אין להם ברירה, אם הם מקבלים אותי, הם מקבלים את זה שאני ימני. אני לא מסתיר את זה, ואני אומר את זה בריש גלי, ומי שלא טוב לו, איך אומרים? יום טוב לו. נתן,
אבל לא, אבל אני אגיד לך, בהמשך למה שאתה שאלת עכשיו את שחר, אני אגיד לך שזה לא כזה פשוט, כי אם למשל, אני השלב שבעצם בקריירה וזה, אז הלכתי לטווח של הייטק או של בעצם יזמות ודבר כזה, ואני מוכרח להגיד שיש חשש, זה לא כזה פשוט.
כן, בתחום הזה
יש חשש. אתה מאוד,
ברור.
אני יכול להגיד אפילו הרבה יותר חמור מזה, אם מישהו לידי מביע דעה פוליטית הכי קיצונית ככל שתהיה שמאלנית, זה מקובל. זה בסדר. אם הוא יגיד שהוא מצביע חדש, ואני לא ממציא דברים כשאני אומר אם, כשהוא אומר אני מצביע חדש כי זה הכי שמאל שיש על המפה, אז כל האחרים והסובבים מקבלים את זה בהבנה ובדמוקרטיה, וזה זכותו וכל הכבוד לו, ואיזה אינטליגנט. אבל אם אתה תגיד ליכוד, לא הכי ימני שיש על המפה, ליכוד, אוי ואבוי, זה, זה, זה סוף הדרך שלך בשלב הזה.
אתה יודע כמה אנשים באים אליי ואומרים לי, תשמע, כל הכבוד, אם אני הולך עכשיו בירושלים וזה, אנשים יבואו אליי, נתן וזה, סבבה וזה נחמד. פה בתל אביב הם יותר חמוצים, אבל הרבה פעמים כן באים אליי ואומרים לי, תשמע, כל הכבוד וככה, אני לא יכול, אסור לי בעבודה, יפטרו אותי, פיטרו אותי, יש לי לא מעט כאלה.
מוכר לי לגמרי.
אנשים בתחום האומנות, בכל מיני תחומים בהייטק, עכשיו שוב, אני אומר להם, בואו נעשה סדרה, שרואים אתכם האנוסים, אוקיי? בואו נצלם אותך. אומר, לא, מה פתאום? אז מאחורי זה לא יראו אותך. לא, הקול שלך נעוות, לא. הם לא מוכנים אפילו שלא יראו את הצללית שלהם. זה ממש לא נעים. זה כבר, זה הגזמה.
כן, אבל אפשר להבין אותם.
זה הכי גרוע שאפשר להבין אותם. זה הכי גרוע.
אני יכול להבין, אבל מה פתאום? זה מה זה? זה לא תקין.
כן, אבל זה פרנסה של אנשים.
לא, נכון, אבל
בצד השני אין את זה.
בצד השני אין את זה.
לא. אבל מה זה המצב הזה? זה, אני... מה זה מצב? זה פשיזם.
נתן, אני רוצה לשאול אותך ממש לסיום משהו. אנחנו עכשיו נשמע את השיר שלך, עדר של קופים.
וואו, הלכת על הארדקור.
הלכתי להארדקור בכוונה. וזה שיר נהדר אגב. אבל קצת צרם לי שם משהו, ואתה בטח יודע מה.
אני יודע מה צרם, ברור, ברור. זה מזכיר את גרמניה בשנות
ה-30. בדיוק, בדיוק. זה, כאילו, מבחינה אומנותית אין לי מילה רעה, כן? אבל מבחינת התוכן קצת קשה לי.
אני אגיד לך משהו. אין שום דבר שאפשר להשוות אותו חז ושלום לנאצים. סבבה? אין. לא כאין. אתה יודע מה?
בדיוק כך.
באמת שאין. אולי תנוח בו, אתה יכול להגיד שזה בכיוון, אבל אפילו זה לא, כי אתה יודע מה? הנאצים היו... עשו את זה יותר טוב, סבבה, יותר
סישמה, שיטתיין, כן.
באלגנטיות וכו'. אבל אין שום דבר שיכול לעשות, לכן אני לא אומר את המילה הזו, אבל הכוונה שלי פה היא לתת הקיצה לידידנו המכובד יאיר גולן, שעז ביום השואה, שעז ביום השואה בתור סגן פאקינג רמטכ"ל, להגיד שישראל מתנהגת כמו הנאצים.
לא, זה לא אמיתי, המשפט הזה הוא על מדהים היה.
זה היה על מדהים, זה לא הגיוני, ושהוא אומר שישראל הורגת ילדים כתחביב, עזוב, אז זה, הקיצה הזאת היא בשביל יאיר גולן, שהוא מהסמלים של ההפגנות האלה והשריפות, לכן אמרתי את זה, ואני לא מתבייש, אמרתי את זה כקונטרה, אם לך מותר, גם לי מותר להשתמש בזה, והאמת, אני לא אומר את זה סתם, כי יש פה סממנים של פשיזם בכל ההפגנות האלה.
לגמרי.
אף אחד מהם לא נאצים, הם סך הכל באמת, זה אחים שלנו, ואני יכול להסתכל.
זה אנשים שטועים.
אני מבין שהם מפחדים, אני חושב שהם טועים, אבל ההתנהגות שלהם חוצה את הקווים של הדמוקרטיה עם כל הכבוד. אז עוד פעם, אני בשום אופן לא רומז, אני רק הכנסתי את זה בגלל האומנות. עכשיו, איך אני, השירים שאני כותב, השירים מהסוג הזה שאני כותב, אני קם בבוקר עצבני, עושה את השיר, מתקתק עד הלילה, יש לי שיר, אוקיי? זה די מהר, אני מקליט את זה וכו'. אבל הסגנון שלי הוא שאני מתחיל נמוך ויורד משם יותר למטה.
אוקיי, בסדר גמור. נתן סלומון, נעמת לנו מאוד, שיהיה המון בהצלחה, אתה מייצג אותנו בכבוד, תמשיך כך.
תודה רבה.
מוזיקאי, יוצר תוכן, כוכב רשת, ובכלל כוכב.
המון תודה, היה כיף.
תודה רבה, איש יקר.
ערב טוב.
כל טוב. ואנחנו נשמע את נתן סלומון. תשמע, תקשיב למילים.
חוסמים את הכבישים, אתם עדר שקופים, עם דם בעיניים, עם דם על הידיים, אתם עדר שקופים, לגללכם החטופים, עדר של קופים, שדופק על התופים, שתוקע בזמבורות, עדר של קופים, דם בוגה בוגה. אתם עדר של קופים, אתם נראים אותו דבר, אני לא מבדיל ביניכם, כולכם נראים לי, רונן בר, עדר של קופים. כן, אתם באקדמיה, עדר של קופים, אתם בתקשורת, עדר של קופים, אתה פגוארית, עדר של קופים, אתה יועמשית, עדר של קופים, בוגה בוגה.
כשאני רואה אתכם בחובות עם זבורות ודגלים אני נזכר בגרמניה של שנות ה-30 כשקופים צועדים באופן מאורגן כשקופים לובשים מדים זה נהיה מסוכן אותו מבט אותו הדגל בלי המגפיים אותה סיני לאחר אותו זעם בעיניים צועקים דמוקרטיה ודורכים על החוק אם הייתם בשלטון אני הייתי בצינוק
חוסמים את הכבישים, אתם עדר של קופים עם דם בעיניים, עם דם על הידיים אתם עדר של קופים, בגללכם החטופים עדר של קופים שדופק על התופים שתוקע בזמבורות עדר של קופים, דם בעיניים דם על הידיים עדר של קופים, בגללכם החטופים
מדהים מדהים פשוט הוא אדם מדהים אבל מוזיקאי בחסד עליון
מעט מאוד אנשים שאני מדפדף ככה ביוטיוב וזה, ורואים סרטונים, אז רק כשאני רואה מי בסרטון, אני ישר עושה לייק. אני עוד לא מחכה לראות באמת את הסרטון. בסדר, אני רואה את הסרטון, אבל אני קודם עושה לייק ואז אני רואה את הסרטון.
כן, כן, יש, גם לי יש כמה פייבוריטים כאלה.
יש שניים, שלושה כאלה.
כן, ינון מגל.
אחד מהם זה נתן סולמון, שתיים זה יוסף חדד.
כן.
זה לא משנה מה הוא יגיד, אני אסכים.
תקשיב, יוסף חדד,
אם יהיה סרטון של אלי אוחנה כלשהו, אז גם לא.
יוסף חדד, הסיפור שלו הוא מדהים. הבחור ערבי התנדב לצהל, התגייס, הלך לגולני, נפצע, נפצע קשה, כאילו, ממש.
נקטע לו חלק
מהרגל. עשה את כל מה ש... ואתה יכול לצפות מאדם שהוא אזרח ישראלי למופת.
חייל של רועי קליין.
ועוד הרבה יותר... לא ידעתי שהוא היה חייל של רועי קליין. וואה. זה גם שם שעושה צמרמורת רק לחשוב על השם הזה. אדם מדהים. באמת, אדם מדהים. מסתבר שיש אנשים כאלה.
זה נקרא גבר, גבר זה נקרא.
לגמרי, לגמרי. עכשיו אני חושב, איזה חינוך הוא קיבל בבית שיצא כזה אחלה גבר שבעולם. איזה חינוך הוא קיבל בבית? מה, איזה...
חינוך של גולני.
ציונות זרמה לו בדם. כל הכבוד לבן אדם, באמת.
כן. תקשיב, אבל מצד שני, כשאתה מסתכל על זה, זה די הגיוני, הבן אדם חי פה.
לא, זה הגיוני.
זה שהוא יגן עליי ועליך,
אם זה היה יהודי, אם זה היה יהודי במדינה באירופה, היית אומר, מצופה ממנה שילך להילחם בעד המדינה שהוא גר בה. מצופה. אבל בערבי ישראל זה לא מצופה שום דבר כבר. אתה לא מצפה לכלום. הם לא עושים את מה שאתה מצפה מהם. לכן אתה כבר לא מצפה מהם.
בוא נדבר על...
אבל הוא פשוט משהו מדהים, באמת.
הוא דיבר על אירופה של שנות ה-30, וזה הרבה אנשים ש... הוא צודק, הרבה אנשים באמת השתמשו במונחים האלה, בדרך כלל משתמשים בהם לתקוף את הימין, מה שמוביל אותנו לעיריית תל אביב. שעיריית תל אביב, ראית את השוס החדש?
לא, זה לא אמיתי.
זה פשוט לא היה מרגע. קודם כל,
זה לא אמיתי. בסוף הם יאסרו ללכת עם כיפה בתחומי העיר.
אל תתן רעיונות למי שאתה לא רוצה. חכה. קודם כל, בוא נגיד על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים, יש דרישה של עיריית תל אביב מבתי הכנסת בעיר. דרך אגב, זו דרישה, מה שנקרא, שקטה.
כן.
לא עשו את הררה מזה.
לא, לא.
אלא באו לבית כנסת ואמרו לו בשקט, בשקט.
כדאי לך.
אנחנו רוצים שאתה תחתום, תשים לב, הם רוצים שבתי כנסת יחתמו, רצו, הם שינו קצת את זה. רצו שבתי כנסת יחתמו על איזשהו מסמך שאומר שהם יספקו שירותי דת, בית כנסת, שירותי דת, ללא הבדל מין או אמונה. ומי שיסרב לא יכול להשתמש בשטח האדמה של
אומר?
עיריית תל אביב.
בוא תפרש לי את זה עכשיו. מה זה אמונה?
אמונה זה אומר, תראה, עכשיו...
אם
אני נוצרי ורוצה שיוציאו לי בבית הכנסת תעודת נישואים, הוא יכול?
אם אני מוסלמי ורוצה לפתוח את ארון הקודש, אני יכול?
וואי, שאלה טובה, לא חשבתי על זה.
התשובה היא כן. עכשיו, רגע. ללא הבדל אמונה.
רגע, וגם לא מגדר.
גם לא מגדר.
אם אני עכשיו עם בחורה, עם ביקיני, עכשיו אנחנו...
זה זכותה.
זה לא רק בית כנסת.
זה זכותה ללבוש ביקיני.
סבבה, בוא נלך הפוך. בחורה בביקיני, נכנסת למסגד.
או בלי ביקיני.
נכנסת למסגד, עם מגפיים. או בלי ביקיני, אבל רק עם מגפיים.
עם מגפיים זה טוב.
רק עם מגפיים. זכותה.
זכותה.
זכותה לגמרי.
כן.
נראה, בהצלחה, יש מסגד ביפו. בהצלחה שיהיה לכם.
על העיר חמה.
אני רוצה לראות. יש שוויון מגדרי, לא?
לא, לא, לא. השוויון המגדרי זה רק בקרב בתי הכנסת והיהודים, בשום אופן לא... עכשיו היה זה...
רגע.
תפילה המונית ליד כיכר הבימה של מוסלמים.
נו.
מישהו אמר להם למה יש פה רק זכרים, אין נקבות? מישהו העלה את בדעתו לשאול אותם את זה?
יכול להיות שהיה אחד כזה.
לא היה. היו כולם גברים. איפה עיריית תל אביב? אני שואל באמת, איפה הם? למה לא עשו בלגן? למה לא באו נשים, כמו שהעלו בכיכר דיזינגוף ביום כיפור, באו עם, או עם, או. עם ארטיק? למה לא באו נשים עם ביקיני לתפילה של המוסלמים? אני
עכשיו,
שואל.
אתה עכשיו מרים לי להנחתה, ואתה עכשיו נורא הקלת על ה... קודם כל זה לא עם ארטיק.
בוא נעשה את זה מהר, כי יש איזה משהו יפה שאני רוצה לשים לנו.
אין יפה עכשיו.
יפה, חכה. יפה.
לא, אני רוצה לראות לך. יש דוח שיצא בזמנו מהמועצה הדתית של עיריית תל אביב, ואני חשבתי כשראיתי את הדוח, הוא נורא מפורט מלא שורות, חשבתי שזה כל מיני הפרעות לתפילות, בכל מיני סיטואציות, בכל מיני מצבים, ואז אני אמרתי, רגע, אבל למה אין תאריכים? ואז
לא הסתבר... הבנתי, מה זה הפרעות לתפילות?
חכה,
מה זה
הדוח הזה? ואז הסתבר שכל ההפרעות, בכל הדוח הזה, שהוא שני עמודים של דוח...
שהוא מדבר על מה?
שמפרט את ההפרעות של האנשים שמפרעים לתפילות ציבוריות.
אוקיי.
בסדר? וכל ההפרעות האלה בעצם, למה אין תאריך? כי כולם מדבר על יום אחד. היום כיפור ההוא, אתה זוכר?
כן.
שלפני השביעי באוקטובר?
כן.
על היום הזה. ואז אני מסתכל.
לא הבנתי, אבל מה הבעיה בזה שעיריית תל אביב תוציא דוח שהפריעו לאנשים להתפלל?
עיריית תל אביב לא הוציאה את הדוח, המועצה הדתית.
אוקיי.
הוציאה את הדוח, ואז אתה קורא שורה, ואתה אומר, לא יכול להיות. יש הפרעות, צעקות, משיכות, ערס המחיצות, כניסה אי מגדרית. אנשים שבאו עם זמבורות ליד החזנים והפריעו להם, ערס ציוד, צעקות נאצים ורוצחי ילדים, אני מדבר על לפני השביעי באוקטובר, נאצים ורוצחי ילדים למי? לחזן, כן? כניסה עם מגדרית, מכות ועצורים, משרוקיות בזמן השופר, אנשים שבאו לשמוע שופר, שמעו משרוקית, בסדר? קודם כל, האנשים שעשו את זה, עזוב רגע פוליטיקה, עזוב, יש, זה שני עמודים הדבר.
יש מילה שמתארת אותם יותר מרוע.
עזוב
רוע. רוע טהור.
איך אתם מסתכלים על עצמכם במראה?
בקלות.
כאילו,
בקלות,
בבוקר,
בקלות.
קמת בבוקר, וההישג הכי גדול שלך באותו יום, הפרעת לחזן לתקוע בשופר. אוקיי. זה הישג?
כן.
זה מה שרצית בחיים שלך?
האמת שכן. זה אנשים כאלה שכן. התשובה היא כן.
זה עצוב.
נכון?
עצוב מאוד.
נכון? בכלל עצוב שיש אנשים כאלה. בוא נשמע משהו מעניין. יש...
כי עד עכשיו לא היה מעניין? חצוף. אתה רואה? חצוף, הנה.
קדימה. בוא נשמע מתוך טלוויזיה מהעתיד, שודר ברשת, לא אכפת לי מחיות, אתה חייב לשמוע את זה, זה פשוט ענק. אוקיי. הם יושבים, אני רק אתאר למאזינים, הם יושבים בבית קפה, והוא אחד, והם אוכלים.
נהנה מהמבורגר שלך?
כן, סבבה, כאילו, היו לי יותר טובים.
תגיד לי, אתה אי פעם ראית פרה שלוקחים לה את העגלה? היא בוכה בדיוק כמו אמא שלוקחים לה את הילד.
כן, זה מזעזע, ראיתי הבוקר.
ובני אדם גם לא מתוכנתים לשתות חלב. אתה ידעת שהעברים הפנימיים שלנו מסודרים ככה שנוכל להקל רק אקליפטוס? אתה לא חושב שמה שתעשיית הבשר עושה לחיות זה נורא?
זה מזעזע. פשוט לא, אכפת לי.
סליחה?
לא אכפת לי מחיות.
מה?
לא אכפת לי מחיות, לא אכפת לי מחיות. אפשר לחשוב שבצרות שלי הן כן מתעניינות. לא שמעתי אף פעם שלוחה מבעלי כנף. ואיפה הירקס כשגלעד שליט נחטף? ולא ראיתי אף חתול עוצמי מצביע בבחירות. אז תפסיק לחפור תודה כי לא אכפת לי מחיות. לא אכפת לי מהלודרה, לא אכפת לי מהסוס, לא אכפת מהג'ירפה, לא אכפת לי מהכוס. זה פשוט אזור אפור מהבחינה המוסרית, כמו שטר שומע ברחוב או התרדה שלא מינית. איפה עובר בכלל הגבול? גם לזכויות ישנן זכויות, כמובן שלא, לכן לא אכפת לי מחיות. אם הייתי ארנב מעבדה, ודאי היה לי עצוב נורא, כשהיו בודקים עליי שם כל. אבל אני אדם וזה די כיף שעם שמפו אני חופר כי על ארנב אותו לפני ניסו יש באפריקה כאלה שסובלים איתה תזונה ובסוריה יש גם סורים שסובלים עם מלחמה ובסין נראה לי בטח הם סובלים כי זה רחוק אז עשה לי פליז טובה כי לא אכפת לי מחיות
היי, גם לי לא אכפת מחיות
מעולה
לי לא אכפת מהמאבק המזרחי!
כמה אפשר לשמוע על הנושא הזה?
לי לא אכפת מפמיניזם!
נראה לי שמישהו בזמן הזה של החודש!
לי נמאס לשמוע על להט"בים!
הם תמיד כל כך בכושר!
ואני פשוט לא סובל אתיופים!
אוקיי, זה פשוט לא מגניב.
כן, מה הבעיה שלך?
ולי לא אכפת מאיכות הסביבה!
דובי קוטב יכולים לקפוץ לי!
לא אכפת לי מחיות, לא אכפת לי מחיות.
לא מיונקים, אולי ממש טיפה, אבל זין העלוקות.
לא אכפת לי מינוסים שלך, נורא אכפת לי. זה אולי נורא חשוב, אבל אני דיין טיפת בתחיל. גם לך זה לא באמת כל כך חשוב. אתה סתם רואה בפייסבוק ואז עושה לזה שיתוף. אז בוא נעבור נושא ונדבר קצת על סדרות.
זוכר את הפרק הזה בשובר שורות שהוא...
היי, בלי ספוילרים! אתה יודע כמה זה חשוב לי!
אוקיי.
כי לא אכפת לי מחיות.
גדול.
אז זה לגבי הפוליטיקלי קורקט.
יאללה, הולכים לאכול.
לא אכפת לי מחיות.
לאכול המבורגר.
כן, בכלל אומרים שאתה יודע, אם אתה... תנסה פעם, זה עובד. אני אומר לך, זה עובד בכל מצב. תחליף את המילה צמחוני, במילה מאפן, ותראה שזה יושב בכל משפט פיקס.
יש לך המבורגר מאפן?
כן, אתה בא לאכול המבורגר? לא תודה, אני מאפן. אתה רואה איך זה עובד? אתה רוצה, כן, אתה רוצה, זה לא, אני מאפן. זה תמיד עובד.
שניצל טירס או שניצל מאפן?
כן, כן, זה... אתה מכיר את זה שהילד בא לאבא שלו ואמר לו, אבא, הזמין אותי על האש צמחוני. מה עדיף? תחליף להמבורגר או תחליף לנקניקיות? הוא אומר לו, תחליף חברים. תקשיב, זה פשוט לא אמיתי, אבל כן, אנחנו, לא אכפת לנו מחיות.
לא.
לא, האמת ש... האמת שאכפת לי, אבל אתה יודע שראש העיר שלך, ההוא הנחמד.
אם לא היה אכפת לכם חיות, לא היית יכול לאכול המבורגר. אז בוא.
אתה יודע שרון חולדאי, אפרופו חולדאי, היו לי חולדות במחסן, אני אדבר איתך על זה אחר כך. רון חולדאי, אתה ידעת על זה שהוא חזר מאיזה טיול באירופה והתגאה בזה שהוא אכל כלב? הוא התגאה.
כלב זה? זה כן, היה כן. איזה חיה מוזרה
שהוא כלב, אכל. כלב, כלב. הוא אכל כלב. סיפר כמה זה היה לו טעים. כלב.
אוקיי. Okay.
כן, זה הבן אדם שמטיף לנו מוסר. זה הבן אדם, כן?
זה
הוא...
לא זה שעמד על הגגות שם וראה את הטילים?
כן, כן. אתה מבין? איש ציבור.
איש טוב.
בזמן מלחמה.
איש אחראי.
או אחראי לגמרי. לא אכפת לי על החיים שלו. אבל כשאתה איש ציבור, ואתה עומד לגגות בזמן מלחמה, במקום להיכנס למרחב מוגן, אתה בדיוק, אתה דוחף אנשים לעשות כמוך. וזה נראה לך הגיוני?
אתה באמת חושב שהוא דוחף אנשים לעשות כמוך?
אני לא חושב שהוא...
יש מישהו שאמר, רגע, חולדאי עשה את זה, אז גם אני אעשה את זה?
אני חושב שחולדאי בכלל בעיריית תל אביב, כסוג של משהו שהשתרש כבר, שהוא סוג של ברירת מחדל.
אם אתה...
כאילו, מה נעשה טוב, חולדאי עוד פעם?
אם אתה תל אביבי, או כמו שאני אומר, חס ושלום, יצא לך להיות תל אביבי, נגיד, אז מי אתה מצביע בבחירות? היה לך או את
אורנה ברביבאי,
או אותו.
רגע, רגע, כל אחד מאמין במשהו אחר. גרון חולדאי מאמין בלאכול כלבים, אורנה ברביבאי מאמינה שיער לפיד הוא אלוהים.
נו, אז במי, למי אתה היית
מצביע? יש אחד למעלה בשמיים, כך שהיא אמרה, ויש אחד פה על הארץ.
אכן, עכשיו למי אתה מצביע?
שאלה.
זה אולי מסביר למה חולדאי ראש העיר.
בכל מקרה, כל זמן שיהיו, תראה, איך נתניהו פעם אמר, אני לא אכפת לי איך השמאל מחלק בין עצמות המנדטים. זה שמאל מול שמאל. אז מה זה משנה? אז הימין נשאר בבית, לא הולך להצביע. לא הולך להצביע.
אפשר לחשוב כמה ימין יש בתל אביב.
לא נכון. לפני רון חולדאי היה רוני מילו.
רוני מילו.
אז הוא היה בליכוד. ולפני רוני מילו היה צ'יץ' ואז הוא היה בליכוד.
אבל בסוף הוא, מה שנקרא, התגייר.
כן, גם רוני מילו.
נכון.
הם שניהם התגיירו. התחילו לאכול כלבים.
הלכו לכיוון הנכון.
כן.
בכל זאת, אתה ראש עיריית תל אביב.
לא, לא, הם לא באמת, שלא יתבעו אותי, הם לא באמת אוכלים כלבים, הם עדיין בשלב החתולים. אבל רוני מילו וצ'יץ' היו יחסית סבירים בתור זה, ומעניין שכאנשי ימין הם נבחרו, זה מעניין. רון חולדאי, פשוט אף אחד בעל שיעור קומה להתמודד נגדו.
אבל גם הוא לא בעל שום קומה, זה מה שמדהים.
אבל אנשים הכירו אותו, היה מנהל בית ספר גימנסיה, הוא היה נמל לי משהו בחיל האוויר, היה טייס, לא?
כן, היה
טייס. טייס, הוא הגיע הזמן שיטוס לנו מהעיניים כבר, רון חולדאי הזה, זה פשוט בושה וחרפה שיש אנשי ציבור כאלה, אני לא יודע מי המטומטם שמצביע בשבילם.
ועם הדמות הזאת אנחנו נשלח אתכם לישון, שיהיה לו כל הלילה טוב.
כן, כן, כן.
לבריאות
שיהיה. אז באמת שיהיה לילה טוב. אנחנו נשתמע בשבוע הבא, יום רביעי.
בעזרת השם. מותר להגיד עוד בעזרת השם, נכון?
שמונה, כן. אתה פה או שאתה טס? שבוע הבא.
רביעי? וואלה, יש מצב אני פה.
יש מצב אתה פה. מעולה, אז כן, אז נשתמע ביום רביעי. תודה רבה לנתן סלומון, מוזיקאי, יוצר תוכן, כוכב רשת, שיחק אותה, האמת שהיה רעיון מדהים איתו. כן.
כצפוי.
ושבוע הבא, בעזרת השם, אם הכל יסתדר, יהיה לנו את יועז אנדל ואת אלמוג כהן, חבר הכנסת.